פעם הקודמת התחלנו, זאת אומרת עברתי אחרי הדיון על רוב בהלכה, רוב בבית דין, המטרות השונות של הרוב הזה, איך זה קשור לרוב דאיתא קמן ורוב דלייתא קמן, חישוב סטטיסטי של מה הסיכוי שהדיינים, רוב הדיינים צודקים או רוב הדיינים טועים, עברתי לסוגיה של עירובין. בסוגיה של עירובין, דף י' ג', מדובר על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שניטשה במשך כמה שנים ולא הוכרעה עד שיצאה בת קול, ואמרה אילו ואילו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. והגמרא מסבירה שזה שהלכה כבית הלל זה בגלל שהם נוחי נפש וענבים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. זה מהלך הגמרא. אמרתי שאפשר לקרוא את הגמרא הזאת בשתי צורות קריאת. באופן עקרוני, יש בגמרא הזאת, הייתי אומר, ארבעה מרכיבים. מרכיב אחד זה עצם התמשכותה של המחלוקת וחוסר היכולת להכריע אותה. בין בית הלל לבית שמאי. זה עצמו כבר צריך להבין למה זה קורה. מרכיב השני זה צורת ההכרעה על ידי הבת קול. איך אנחנו מקבלים הכרעה על ידי בת קול כשאנחנו יודעים שלא בשמיים. המרכיב השלישי זה הסתירה הפנימית לכאורה בין שני החלקים של דברי הבת קול. שמצד אחד היא אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, לכאורה שניהם צודקים, מצד שני הלכה כבית הלל. אז אם הלכה כבית הלל שהם צודקים, אז באיזה מובן דברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים? אם שניהם צודקים, אז למה פוסקים הלכה כבית הלל? והמרכיב הרביעי בגמרא זה הנימוק או ההסבר שהגמרא מציעה לדברים של הבת קול. זאת אומרת, הגמרא עצמה מסבירה את מה שהבת קול הכריע כבית הלל בזה שהם נוחי נפש וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. צריך להבין מה בעצם הדבר הזה אומר. אז לגבי עצם התמשכותה של המחלוקת, אז אמרתי שזה קשור כמובן לתיאור ההיסטורי שעליו דיברנו בעבר, שיצר בעצם שני בתים שלא הצליחו ליצור שיח משותף ולקבל החלטות ביחד, בגלל שהתפיסה הייתה תפיסה מסורתנית. כן, תפיסה שבעצם אומרת, אנחנו עוד צריכים בסך הכל לוודא או לברר מה נאמר למשה רבינו בהר סיני. ואין מקום בתפיסה הזאת לשיקול דעת, לפרשנויות, להרחבות, ולכן המחלוקות ברגע שהן נוצרות, זה תוצאה של שיבוש בהליך של המסירה. כל אחד קיבל בעצם משהו אחר, מין טלפון שבור כזה, ועכשיו אין לנו מה לעשות עם זה. כי כל אחד נשבע שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא X, והוא נשבע שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא Y. מה עושים עכשיו? אתה יכול להתחיל לדון מי יותר הגיוני, אבל ההיגיון לא מסרק תפקיד. אנחנו צריכים לדעת מה נאמר למשה בסיני. כל גזרות הכתוב, כן? אין לנו בעצם שום מגע, אין לנו שום אפשרות לפרש ולבדוק את העניין הזה, ולכן זה מרשם לתקיעה, תקיעה מובנית בתפיסה הזאת של מסורת קפואה, נקרא לה, מסורת של צינורות חלולים. וחלק מהתקיעה הזאת, זה בעצם מה שמופיע בגמרא בהתחלה, שבית שמאי ובית הלל נחלקו ולא הצליחו לקבל החלטה, לא הצליחו להגיע להכרעה. ואז הביטוי המעשי לעניין הזה היה, או הביטוי ההלכתי לעניין הזה היה, שהייתה ביניהם מחלוקת גם בקשר לדרכי ההכרעה עצמן. דיברתי על זה. האם הולכים, כן, יש אחרי רבים להטות, אז למה אנחנו לא נעשה הצבעה ונקבל החלטה על פי הרוב? פסוק מפורש, מה בית הלל ובית שמאי לא ידעו את זה. היה להם ויכוח, הגמרא ביבמות מדברת על זה, ותוספות מביא את זה גם בעירובין, שהיה להם ויכוח בשאלה מיהו הרוב הקובע. בית שמאי שהיו חריפים יותר טענו שרוב החוכמה קובע, ובית הלל שהיו רבים יותר טענו שרוב האנשים קובעים. זאת השאלה מי זה הרוב שאחריו אנחנו הולכים. ברגע שהמחלוקת ניטשת על דרכי ההכרעה עצמן, אנחנו תקועים. אנחנו תקועים כי מה נעשה עכשיו? איך נקבל החלטה? נעשה הצבעה. בהצבעה יהיה בית שמאי נגד בית הלל, ושוב פעם אנחנו ניתקע עם אותו עניין, בית שמאי איתנו שהרוב איתנו, בית הלל איתנו שהרוב איתנו, ואין לנו בעצם דרך להכריע את זה, וגם אם נעשה הצבעה לנושא הזה עצמו, כמובן לא נצא מזה. זאת לולאה. ולכן בעצם התקיעה יש לה הסברים היסטוריים, סוציולוגיים ובתפיסת המסורת, אבל יש לתקיעה הזאת גם ביטוי הלכתי, או מטה הלכתי. כי היה פה ויכוח, לכאורה נורא ספציפי, השאלה אם הרוב הקובע הוא רוב האנשים או רוב החוכמה, אבל תכלס זה תקע את העניין, לא אפשר להמשיך. אז זה באשר למרכיב הראשון של הסוגיה. מרכיב השני של הסוגיה זה, אוקיי, אז למה הלכו לבת קול? אז זה כבר תוספות שואל את זה ומציע כל מיני תשובות. למה הלכו לבת קול? הזכרתי גם את זה. תשובות דחוקות בסך הכל. תוספות אומר, אולי זה היה לפני הבת קול, לפני, זאת אומרת, לפני הדין הזה של אין משגיחים בבת קול, או להפך, או הגמרה הזאת לא, לא משנה, לא בעצם ההפך, לא. או שיש סוגיות חלוקות, או כל מיני תירוצים דחוקים. אני חושב שהשאלה מעיקר לא קשה, לא צריך לחפש תירוצים. השאלה לא קשה. למה? כי כל מה שהגמרה אומרת שלא משגיחים בבת קול, לא בשמיים היא, זה במקום שבו יש לנו דרך הכרעה על פי ההלכה. יש לנו דרך הכרעה הלכתית. במקום שיש לנו דרך הכרעה הלכתית, אנחנו לא נזקקים להכרעות טרנסנדנטיות, כן? לבנות קול שיוצאות מן השמיים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל כיוון שכמו שראינו כאן, דרך ההכרעה הלכתית לא אפשרה לנו להתקדם, אין לנו כלי הלכתי שהיה מצליח לפתור את הפלונטר הזה, כי הכלי ההלכתי הוא אחרי רבים להטות, אבל הוויכוח היה עליו עצמו. מה עושים עכשיו? רוב חוכמה או רוב האנשים? אז מה עושים? אז בגלל שדרכי ההכרעה ההלכתיות נעולות בפנינו, לא, אנחנו לא יכולים להכריע את זה בדרכי ההכרעה ההלכתיות, לא שייך להגיד פה לא בשמיים. לא בשמיים מפירושו, תשתמש בדרכי ההכרעה ההלכתיות, אל תזקק לבת קול. אבל אם אין לי את דרכי ההכרעה ההלכתיות, בדיוק בגלל זה יוצאת הבת קול, כי היא הבינה שאנחנו תקועים. ולכן שם אפשר ללכת אחרי הבת קול, צריך ללכת אחרי הבת קול. אוקיי? אז במקום שאין לנו דרך הכרעה הלכתית, אנחנו כן הולכים אחרי הבת קול, ולכן נזקקו לבת קול. זה ההסבר השני. הנקודה השלישית שבה בעצם עצרנו, השלישית והרביעית בעצם, זה הסתירה בין שני חלקי דברי הבת קול, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מן, והלכה כבית הלל, והמכה של הגמרא, שנוחי נפש ועלובים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. ואמרתי ששתי הנקודות האלה צריך לבחון בשתי פריזמות. יש שתי צורות להסתכל עליהן. יש צורה לקרוא את הגמרא באופן מוניסטי, ואפשר לקרוא את הגמרא באופן פלורליסטי. בדרך כלל מקובל לקרוא את הגמרא באופן פלורליסטי. אלו ואלו דברי אלוהים חיים מן, יש ריבוי אמיתות הלכתיות. אין אמת הלכתית אחת. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כן? כולם צודקים. ואז עולה השאלה, האם, אז למה הלכה כבית הלל? אז אני מבין את הרישה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מן, לא מבין את הסיפה של הבת קול, מה זה נקרא הלכה כבית הלל? אז אמרתי שכנראה לפי הקריאה הפלורליסטית, צריך להניח שפסיקת ההלכה היא לא בגלל שהחלטנו שהאמת היא כבית הלל. אנחנו לא פוסקים כבית הלל כי הם צודקים, שני הצדדים צודקים. אלא מה, או לא צודקים, לא משנה, אין דבר כזה צודק וטועה. הלכה כבית הלל מסיבות טכניות, חינוכיות, אחרות, לא בגלל שהאמת איתם. ובאמת מתבקש מאוד לקרוא את הגמרא באופן הזה, כי הגמרא, זו הנקודה הרביעית, הגמרא שאומרת שלמה פסקו כבית הלל בגלל שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה בעצם באמת נראה כמו קריטריון לא ענייני. בעצם הוא אומר, חינוכית, אני רוצה לחנך את האנשים להתייחס בנימוס לדברי החולקים עליהם, ולכן אני פוסק הלכה כבית הלל, אז זה לא בגלל שהם צודקים, אלא פשוט בחרתי. עכשיו, למה לא ללכת אחרי האמת? כי אין אמת. זה קריאה פלורליסטית. שני הצדדים צודקים, אין פה שאלה מי צודק. כל השאלה זה מה לעשות עכשיו? אוקיי, אבל איך להכריע את ההלכה? אז צריך למצוא איזשהו קריטריון טכני שיכריע את ההלכה, והקריטריון החינוכי הוא בסדר גמור. אם אין לנו אמת, אז נלך עם החינוך. זאת הקריאה הפלורליסטית. בקריאה הזאת באמת אפשר אולי לראות את זה. מה? השיקול החינוכי הוא היה זה שהביא אותנו להכריע את ההלכה כבית הלל. בגלל שרצינו לחנך את האנשים, תראו, הנה, בית הלל מתייחסים באופן ראוי לדברי בית שמאי, אז נפסוק הלכה כמותם כדי לחזק את הגישה הזאת. אז זה אומר שאנחנו לא מחפשים פה מי הצודק, כי שניהם כנראה צודקים, אנחנו מחפשים פה נרוויח רווחים אחרים, לא משנה, איזשהו קריטריון אחר, כדי שנגיע להחלטה בין שתי דעות ששתיהן צודקות באותה מידה, או לא צודקות באותה מידה, לא משנה, אוקיי? זה הקריאה הפלואליסטית. אני אביא לכם רגע את הריטווה הידוע, שלא הבאתי אותו פעם קודמת. הנה, הריטווה בדף י' ג' עמוד ב' שם בירובין. סאגה אלקטרונית הרגילה. אוקיי. תזכיר לי את השם. סליחה? שלום. ראים לו? אני יודע שהיינו פותרים בעיות בשריון. מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. מפרק ומרכיב מחדש, בתקווה שזה יעבוד.
אולי הצד השני. אולי הצד השני לא מחובר.
זה
לא מחובר.
זהו, הר הבית בידינו. טוב, אז הריטווה אומר ככה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שאלו רבני צרפת ז"ל, האך אפשר שיהיו שניהם דברי אלוהים חיים? וזה אוסר וזה מתיר. מה השאלה? כן, אמת אחת, לוגיקה. אתה לא יכול להגיד שדבר והיפוכו שניהם אמת. מה ההנחה שלו? שאנחנו מחפשים את האמת, נכון? לא פלורליסטי, אנחנו מחפשים את האמת, אבל זה לא יכול להיות. אז איך שני אלו דברי אלוהים חיים?
ושדברי אלוהים חיים זה אומר מה האמת. זה גם לא כזה ברור.
כן, כן, זאת ההנחה שלו. ותרצו, מה? כן. ותרצו, כי כשעלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל דבר ודבר ממתת פנים לאיסור וממתת פנים להיתר, ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור, ויהיה הכרעה כמותם. ונכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר. אוקיי? בעצם מה הוא אומר? הקושייה שלו מבוססת על קריאה מוניסטית, והתירוץ שלו הוא פלורליסטי. נכון? התירוץ בעצם הוא אומר, לא, טעית, זה לא מוניזם, זה פלורליזם, והכל מצוין. מה עם הלכה כבית הלל? בסדר, אז עברנו לפלורליזם, אז אני מבין את אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עכשיו אתה צריך להסביר לי, אז מה זה הלכה כבית הלל? זה לא מטריד אותו. זה לא מטריד אותו, כי בסדר, אז ההלכה כנראה זה משהו משיקול טכני, ולא בגלל שזאת האמת, כי אין אמת. אבל, כן, יהיה מסור לחכמי ישראל, וההכרעה תהיה כמותם. זאת קריאה פלורליסטית. אבל הבאתי בפעם הקודמת, יש רבי יוסף קארו בכללי הגמרא, אומרת מי אלי, אם לא היה הדין כדבריהם, כבית הלל, וכי מפני רוב המידות הטובות שבהם קבעו הלכה כמותם, איך זה יכול להיות, הוא אומר. כן? שאלה הפוכה ממש. זאת אומרת, הרי ברור שהלכה כבית הלל זה האמת. זאת אומרת, ברור לו שקביעת הלכה זה האמת, זה לא קריאה פלורליסטית, זה קריאה מוניסטית. אז איך זה יכול להיות שמתוך שיקול לא ענייני, קובעים הלכה כמו בית הלל, הלכה לא כמותם, וקובעים כמותם טעות הלכתית, רק כדי לחנך אותנו, לא סביר. מה הוא אומר? ואפשר דאחי כאמר, מפני מה זכו שיכוונו תמיד האמת, עד שמפני היותם אמת, קבעו הלכה כמותם. הוא לא מוכן לוותר על המוניזם. מה הוא אומר? הלכה כמו בית הלל, בגלל שהם צודקים, ושזאת האמת. אז מה? כי אנחנו שואלים, למה הם זכו לכוון לאמת? הם זכו לכוון לאמת, בגלל שהם היו נוחי נפש וענבים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אפשר היה להסביר את זה במישור ה... נקרא לזה מיסטי, סייעתא דשמיא, לא יודע בדיוק מה. אם אתם כאלה צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לכם להגיע לאמת. אבל אפשר היה להסביר את זה בצורה יותר טבעית, ולהגיד שהעובדה שאתם מקדימים דברי בית שמאי לדבריכם, ומגבשים עמדה רק אחרי שמעתם את הנימוקים מכל הצדדים, זה עצמו מביא אתכם יותר קרוב לאמת. זאת פשוט מתודולוגיה יותר מוצלחת. וזה גם על בסיס ההנחה שבית שמאי היו יותר חריפים, לכאורה יותר חכמים. ובכל זאת בית הלל הצליחו להגיע קרוב יותר לאמת, בגלל שהמתודולוגיה לא פחות חשובה מהכישרון. ואם את המתודולוגיה שלך אתה עושה נכון, ואתה שוקל את מה שאומר כל אחד, ורק אחרי זה מגבש עמדה, תגיע יותר קרוב לאמת, מאשר בן אדם שלא שוקל את דברי חברו, אפילו הוא יותר חכם ממך. ודיברנו על המגן אברהם, כן, להגיד דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממך, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אני לא אחזור לזה כרגע. אז הקריאה הזאת היא קריאה מוניסטית, ולפי הקריאה הזאת, כמובן, אנחנו צריכים להסביר, אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? לפי הקריאה הפלורליסטית צריך להסביר מה זה הלכה כבית הלל. לפי הקריאה המוניסטית, אני יודע מה זה הלכה כבית הלל, כי האמת איתם. אז באיזה מובן, דברי בית שמאי גם הם דברי אלוהים חיים. נכון? זה בעצם מה שאנחנו צריכים להסביר. אז כך. מה? מתכוונים לאמת, זה נחמה. נחמה למסכנים. אה? אוקיי, אבל בסוף החליטו שהם לא צודקים. באיזה מובן זה דברי אלוהים חיים. יש כאלה שמסבירים ככה, אבל זה אף פעם לא נשמע לי הגיוני. אני מתאר, גם אתה צודק, כי בסך הכל בית הלל ראו שאתה אידיוט. אז תרמת גם אתה למה שקרה בסוף. לא נשמע לי מאוד מאוד משכנע, או מאוד דברי אלוהים חיים. אה? בעיה, אם הם הסכימו איתם, אז זה לא אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז דברי בית שמאי בלבד הם דברי אלוהים חיים. אבל אם בית הלל לא הסכימו איתם, אז דברי בית הלל בלבד הם דברי אלוהים חיים. אז אף פעם זה לא אלו ואלו. אני שואל איך יכול להיות ששני הצדדים הם דברי אלוהים חיים, אם אנחנו פוסקים בסופו של דבר הלכה באופן מוניסטי, שהלכה כבית הלל כי זאת האמת. אוקיי? אז פה אני באמת רוצה להיכנס לסוגיה אחרת, שזה נקראת סוגיית ההרמוניזם. אתם זוכרים את הריטווה שהביא, ממתת פנים לטמא, ממתת פעמים פנים לטהר, וזה נסמך בין היתר על סוגיות שונות, סוגיות שונות, אחת מהן למשל זה גמרא בסנהדרין, דף י"ז. אמר, אמר רב יהודה אמר רב, אין מושיבים בסנהדרין, אלא מי שיודע לתאר את השרץ מן התורה. כן, רוצה לדעת, להביא טעמים, נימוקים, לתאר את השרץ. אמר רב, אני אדון ואתה ערנו, מה נחש שממית ומרבה טומאה? טהור, שרץ שאינו ממית ומרבה טומאה, אינו דין שיהיה טהור. כן, ולא ימיד את דעבי הקוס בעלמא, לא משנה, אז דוחים את זה. אבל מה בעצם הגמרא אומרת? שבשביל שמישהו יושב בסנהדרין, הוא צריך לעלות טיעונים שיתארו את השרץ. אוקיי? אז שואל תוספות, רבנו תם מובא שם בשם תוספות, בתוספות, אומר, יודעת, אתה שואל, קשה לרבנו תם. דמה לנו בחריפות של הבל לתאר שרץ שהתורה תימאתו. כן, מה זה? זה בחינות לרב פורים. אז אתה רוצה לתאר את השרץ. כהונה בסנהדרין, אתה צריך לדעת את ההלכה, לא לבלבל את המוח עם כל מיני פלפולים. הוא מפרש רבנו תם שיודע לתאר מטומת נבלות שלא יתאמה במסע בכזית. יש דברים שבהם השרץ טהור ולא טמא, הוא צריך להסביר למה זה נכון. אוקיי, לא פשט הגמרא. אבל הרמ"א פה במקום אומר לו ככה, הרמה בה, כן? יד רמה. אמר רב יהודה, אמר רב אנושי בסנהדרין שיודע יותר את השרץ, כלומר, להראות מקל וחומר שהיה בדין שיהיה טהור, ולא לעשות מעשה בדבר, אחר שהתורה תמעטו. מה הוא אומר בעצם? כן, הוא צריך להראות נימוקים למה בעצם היה ראוי לתאר את השרץ, למרות שבפועל ברור שהוא לא יורש שהשרץ טהור. צריך לדעת את ההלכה, התורה אומר שהשרץ טמא. אבל הוא כן צריך להביא נימוקים למה השרץ טהור. לא כמו שרבנו תם אמר.
מבחן כישרון.
כן, בדיוק, אז סוג של מבחן כישרון. אז אני חושב אבל זה יותר ממבחן כישרון. הנקודה היא שזה לא רק מבחן כישרון, אלא זה מבחן לחשיבה מורכבת. כשאתה יושב בסנהדרין, אז אתה צריך להיות יכול לדון בסוגיה באופן מורכב. כן, אין סוגיה שבאה לפניך שהיא קליר קייס. אין, תשאלו כל משפטן, יגיד לכם, אין שום סוגיה שברור לגמרי מי צודק ומי טועה. יש בני אור ויש בני חושך והכל פשוט. אין. תמיד יש צדדים לפה וצדדים לשם. וההכרעה המשפטית או ההלכתית שאנחנו מקבלים היא בדרך כלל שקלול של איזה נימוקים גוברים, איזה נימוקים יותר משמעותיים מהנימוקים האחרים, ובסוף בסוף זאת ההחלטה ההלכתית. ולכן מי שיושב בסנהדרין מאוד חשוב שגם כשהוא מטמא את השרץ יבין שיש צדדים לתאר את השרץ. יש צדדים אמיתיים לתאר את השרץ. רק בסוף הצדדים לטמא אותו גוברים על הצדדים לתאר אותו. וזה בעצם הדרישה מדיין בסנהדרין. למה? כי במקרים אחרים, יבוא לפניך, אני לא יודע מה, בעל חיים אחר, לא שרץ מהשמונה שרצים של התורה, אלא משהו קצת שונה, חצי עכבר, חצי אדמה, כמו שהגמרא מדברת, כן? או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אתה צריך לדון האם הוא טמא או טהור. כאן כבר לא כל כך פשוט, זאת אומרת, אתה צריך לראות איזה טעמים מתקיימים בו ואיזה טעמים לא מתקיימים בו, ולקבל החלטות, ויכול להיות שפה באמת התכלית שהוא טהור, כי הטעמים לטהר, במקרה המסוים הזה, גוברים על הטעמים לטמא. ואם אתה לא מכיר בקיומם של טעמים לטהר את השרץ, לא תוכל לדון במקרים מורכבים. אתה תוכל לדעת מה התורה אומרת, אבל לא תוכל לדון במקרים מורכבים, כן? זה התורה של מסורת, זה שואפת להגיד מה נאמר למשה בסיני. תורה של מסע ומתן מנסה להראות מה צורת החשיבה כדי לטפל בסוגיות שבהן לא טיפלו עד עכשיו. זאת אומרת, לנסות וליישם את העקרונות האלה על מקרים אחרים, אבל שם פתאום יכול להיות שהצדדים האחרים יגברו על הצדדים המתאמים. הצדדים המתארים יגברו על הצדדים המתאמים, ולכן דיין מאוד חשוב שיהיה נאיכן בחשיבה חשיבה מורכבת. כן, בדיוק. בעצם הטענה היא כזאת. כן, המשל החביב עליי זה משל השוקולד, הבאתי אותו, לא זוכר כבר, אם לא, אז אני מביא עכשיו. שני אנשים מתווכחים האם לאכול שוקולד. ויכוח הרי גורל. ראובן אומר, צריך לאכול שוקולד כי הוא טעים. כדאי לאכול שוקולד כי הוא טעים. שמעון אומר, לא כדאי לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם, נכון? שוקולד גם טעים וגם משמין. אוקיי? זה בדרך כלל הולך ביחד, לא צריך אפילו להגיד. אם זה טעים, זה משמין. אז שני הנימוקים משני הצדדים צודקים. אז על מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה איזה נימוק שוקל יותר. איזה נימוק אכל שוקולד. הוויכוח הוא בשאלה של איך אני ממשקל את הטעמים, לא אם הטעמים נכונים או לא. וככה תדעו לכם ברוב מוחלט של הוויכוחים שאתם תשמעו, אלא אם כן יש איזה טמבל אחד, אבל אם בדרך כלל אתם שומעים ויכוח, בטח אם זה ויכוח בין קבוצות או זה, שבקבוצות תמיד יש גם אנשים נבונים וגם אנשים פחות נבונים. אז לא כולם מדברים שטויות. בדרך כלל הנימוקים משני הצדדים הם נימוקים נכונים. ואין ויכוח על זה שהנימוקים האלה נכונים, משני הצדדים. הוויכוח הוא בשאלה מי הוא הנימוק שגובר, ולא מהו הנימוק הצודק. זה טעות לתאר ויכוחים בצורה כזאת, למרות שיש לנו נטייה מאוד חזקה לעשות את זה. יש תופעה, אולי אני בסוגריים, אני אוסיף, יש תופעה שנקראת, אני קורא לה, קורלציות מדומות. מה זה קורלציות מדומות? נסעתי פעם באוטובוס, מכון ויצמן נסעתי, וראיתי מהחלון, מכונית עברה שמה, והיה כתוב, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, היה סטיקר כזה. כן, זה היה עוד פעם, היה איזה ויכוח, אני מדבר על לפני 30 שנה. היה שם עוד פעם ויכוח, כן, האם לתת לסורים את הגולן, לא לתת לסורים את הגולן, מדי פעם זה מתעורר. אז אין לרבי מנדט להחזיר את הגולן. שאלתי את עצמי, האם בעל המכונית הוא בעל תפיסת עולם שמאלית או ימנית? והתשובה הייתה שאין לי מושג, אין לי דרך לדעת מתוך הסטיקר הזה. למה? כי בשאלה האם למסור את הגולן לסורים, מעורבות, או בשיח אז, היו מעורבות שני סוגים של שאלות, או שני סוגי דיון. סוג דיון אחד, זה דיון שעוסק במוסר פוליטי. מה זאת אומרת? אתה הבטחת לפני הבחירות שאתה לא תחזיר אף שעל מהגולן, שזה אינטרס ביטחוני של ישראל וכו'. הגעת אחרי הבחירות, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאמרו כמה שנים אחר כך, ואתה מגיע למסקנה אחרת. והכל בסדר, אני מניח שהכל בתום לב והכל לפי מיטב הבנתו של ראש הממשלה דאז, אוקיי? עכשיו השאלה היא שאלה מוסרית. אתה נבחרת על בסיס אג'נדה אחרת. השאלה אם יש לך מנדט פוליטי לנהל מדיניות שהיא לא המדיניות שאותה הבטחת לבוחר. או שאתה צריך לחזור לבוחר, להציע לפניו את השקפתך המחודשת, ולקבל את האמון שלו, או לא לקבל את האמון שלו, אבל לחזור חזרה כדי לראות שבאמת יש לך את המנדט. זאת שאלה פוליטית. שאלה של מוסר פוליטי, אוקיי? השאלה השנייה זה האם ראוי לתת לגולן, את הגולן לסורים. שאלה ביטחונית, אידיאולוגית, מדינית, מה שאתם רוצים. בסדר? שאלה אחרת לחלוטין. אלה שתי שאלות שלא מדברות אחת עם השנייה, הן בלתי תלויות. כן, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, כמו שאמר יצחק קוראים לו. לא, זה, אני חושב שזה היה שמיר, כן, שחק שמיר. כן, הוא לא הבטיח לקיים, אבל הוא הרבה פעמים קיים. בכל אופן, הטענה שמדובר פה בשתי שאלות בלתי תלויות. כשיש שתי שאלות בלתי תלויות, מה היינו מצפים, כמה קבוצות באוכלוסייה יהיו? ארבע, נכון? לכל אחת מהשאלות האלה יש שני צדדים כבדי משקל, אני לא מזלזל באף אחת מהתשובות לאף אחת משתי השאלות. יש בהחלט צד להגיד כך וצד להגיד כך על כל אחת משתי השאלות. והייתי מצפה שיהיו באוכלוסייה ארבע קבוצות. כמה היו בפועל? שתיים, כמובן, תמיד שתיים. כן? אלה שהתנגדו, אמרו זה גם לא מוסרי וגם לא נכון לעשות את זה מבחינה פוליטית, ביטחונית, אידיאולוגית, מה שלא יהיה. ואלה שהיו בעד, אמרו, מה פתאום, זה מוסרי, והכל מצוין, הוא קיבל את המנדט, וחוץ מזה זה גם נכון לעשות את זה. לא הייתם מוצאים שם את קבוצות האלכסון, הקבוצות הלא אלכסוניות. הקבוצות שאומרות, זה מוסרי, אבל אני חושב שלא ראוי לעשות את זה, או זה ראוי לעשות את זה, אבל זה לא מוסרי. קבוצות כאלה כמעט לא היו. אולי פה ושם היו, אבל כמעט ולא היו קבוצות כאלה באוכלוסייה. למה לא? כי אנחנו לא ישרים, כמובן. מה זאת אומרת? מה? לא, תכריע, אין בעיה, תכריע. אבל אל תגייס את כל הנימוקים לאותו כיוון, כי הם לא תמיד הולכים ביחד. אתה בעצם היו צריכות להיות ארבע קבוצות באוכלוסייה. שתי הקבוצות החסרות היו צריכות להיות, קבוצה אחת אומרת, אין בעיה, יש לרבין מנדט לעשות את זה, למרות שלדעתי לא נכון לעשות את זה. אני נגד הסכמים הסורים. בסדר? אבל הוא נבחר לראש ממשלה, יש לו את המנדט לעשות את זה. תפיסה אחת. תפיסה שנייה, אין לו את המנדט לעשות את זה כי זה לא מוסרי, הוא נבחר על בסיס אג'נדה אחרת, אבל אני אישית איש שמאל, אני בעד לעשות הסכמים הסורים והכל מצוין. נכון? שתי קבוצות. עכשיו, מה אתה אומר במצב כזה, האם לעשות או לא לעשות? תשקלל את הנימוקים ותחליט, הנימוקים מובילים לכיוונים הפוכים. אתה צריך לקבל החלטה, מי מהם גובר. תקבל כך או כך. הנקודה היא שאנשים לא שקללו את הנימוקים. אין, לא הייתה קבוצה עם נימוקים מעורבים. הייתה קבוצה אחת עם שני נימוקים בכיוון הזה, קבוצה שנייה עם שני נימוקים בכיוון ההוא. זהו. וככה אגב זה תמיד. זה תמיד ככה. כן, בדיוק. היה פעם כתבתי מאמר תגובה למקור ראשון, בתקופת התעורר הוויכוח על הגיור של מערך הגיור, כן, של הרב דרוכמן. אז היה הדיין באשדוד שפסל את כל הגיורים של מערך הגיור של הרב דרוכמן, כי הדיינים כולם רשעים, הם לא דורשים קיום מצוות, וכיוון שהם לא דורשים קיום מצוות, הם רשעים. ברגע שהם רשעים, אפילו אם מגיירים כהלכה, זה לא גיור. כי צריך בית דין. זאת אומרת, בלי שזה בית דין, אז אין גיור. ככה הוא, ככה. ואז התעורר הוויכוח, אז הגיע לבית דין העליון של הרבנות, והם אישרו את הפסק דין הזה, ואז הרב עמר ביטל את זה. עשה את זה תרגיל, לא משנה, אבל ביטל את זה, מה שאומר שכל הסיפור הזה הוא כל פוליטי. אבל בסופו של דבר, כשהוויכוח התנהל שם, אז בהתחלה היה ויכוח, לא, נימוקים לפה, נימוקים לשם, מה עם קבלת מצוות, כן דורשים, לא דורשים, מה לעשות עם קבלת מצוות, והדעות התגלגלו לכל הכיוונים. תוך זמן לא ארוך, פתאום גיליתי שהתמונה הפכה להיות שחור לבן. זאת אומרת, כל הרבנים הציונים דתיים היו נגד הפסק הזה, וכל הרבנים החרדים היו בעדו. ככה זה עבד. עכשיו, אני כתבתי מאמר במקור ראשון, אמרתי, תראו, בלי לחשוב יותר מ-10 שניות, אני מעלה 13 שאלות, נדמה לי זה ה-13, בלתי תלויות, שעל כל אחת מהן אתה צריך לענות, ואחרי שתענה על 13 השאלות, תוכל לגבש עמדה לגבי הדיון הכללי. אם יש 13 שאלות, שכל אחת מהן יש לה שני צדדים, כמה תשובות, כמה קבוצות אמורות להיות באוכלוסייה? 2 ב-13, נכון? 8K. אוקיי? 8,000 קבוצות, לא 8,000 אנשים, 8,000 סוגי עמדות שונות היו צריכות באוכלוסייה. כמה היו בפועל? 2. אלה שענו על כל 13 השאלות בכן, ואלה שענו על כל 13 השאלות בלא. זהו, זה שתי הקבוצות. עכשיו, אני לא אומר שבסוף בסוף אתה לא צריך לגבש עמדה, כמו שאמרת קודם, ודאי שצריך לגבש עמדה. אבל אם אתה רוצה לגבש עמדה בצורה רצינית, אז תדון בכל אחת מן השאלות לחוד, תגבש עמדה לגביה, ויכול להיות שבשאלה 1, 2, 5, 10, 11 ו-13 יצא לך כן, ובשאר השאלות יצא לך לא. עכשיו תצטרך להחליט, אוקיי, אז בשורה התחתונה אני בעד או אני נגד. צריך לשקלל את הצדדים השונים ולגבש עמדה. אבל אנשים עושים לעצמם חיים קלים. חיים קלים ושקריים. הם מציירים את זה כאילו שהכל מוביל לכיוון שהם החליטו עליו מראש, ואלה מציירים את זה הפוך, שהכל מוביל לכיוון שהם החליטו עליו מראש, וככה דיון מתרדד ונהיה שטחי. לא מנהלים כך דיון. אתה לא יכול לגבש עמדה בצורה רצינית כך. אתה מתעלם מטיעוני הנגד. יש טיעוני נגד. עכשיו, אין בעיה. מותר לך לשקול את הנימוקים האלה ולהגיד שהם יותר חשובים מהנימוקים ההם. אבל אתה לא יכול להתעלם מהנימוקים ההם, כי למשל בסיטואציה אחרת, פתאום יצא שהנימוקים ההם יוצאים יותר חשובים. ואם אתה לא מוכן להכיר בקיומם של הנימוקים ההם, אז אתה תטעה בהקשרים אחרים לפחות. וגם בהקשר הזה, אם אתה לא מוכן לשקול אותם, את הנימוקים הנגדיים, אז תגיע להחלטות לא נכונות, בדיוק כמו בית הלל, נכון? שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדברי מה הם בעצם אמרו, בוא נשקול ברצינות את העמדה הנגדית, את הטיעונים הנגדיים, הרי גם הם נכונים. אחרי זה אני אשקלל את הנימוקים השונים, ואגיע למסקנות שלי, אגבש את העמדה שלי. אבל אני כן אשקול את כל הטיעונים וכל הנימוקים שעולים לכל הכיוונים. רק אחרי זה אגבש עמדה. וזה מה שנדרש מדיין בסנהדרין. דיין בסנהדרין צריך לדעת לחשוב חשיבה מורכבת. ולדעת שיש נימוקים בעד ויש נימוקים נגד, ולשקול ברצינות את כל הנימוקים לכל הכיוונים, ולא להיות שבוי של עמדה אפריורית. ואחרי זה לשקלל ולהגיע לשורה התחתונה, לגבש עמדה. ולכן הוא נמדד, הדיין בסנהדרין, האם הוא יכול לתת לי כופנון תאמין לתאר את השרץ ולתמי את השרץ. רק אז הוא יבחר לסנהדרין. כי אם הוא מנהל חשיבה של שחור לבן, אז הוא דיין רע. הוא דיין גרוע. ולכן זה ממש לא פלפולים של אבל, כמו שאומר רבנו תם. כשהתורה אומרת ששרץ תמי, היא לא אומרת שאין נימוקים לתאר את השרץ. ודאי שיש נימוקים טובים מאוד לתאר את השרץ. יש גם נימוקים לתמי את השרץ. כשהתורה אומרת שהשרץ תמה, היא רק אומרת שהנימוקים לתמה יותר משמעותיים מאשר הנימוקים לתאר. ולכן בסוף בשורה התחתונה הוא תמה. האם זה אומר שאין נימוקים לתאר? ודאי שיש. ודיין טוב צריך לדעת את הנימוקים לתמה ולתאר. ולא רק להיות לתמה ולדעת את הנימוקים של לתמה, כי זה תמה. והשאר זה פלפולי אבל. זה לא פלפולי אבל בכלל, זה לא רב של פורים. זה רב אמיתי. רב אמיתי צריך להתנהג ככה. רב של פורים זה מי שמחליט. לפי הנימוקים השוקלים פחות. לא למי ששוקל את השיקולים האלה, ואז מגיע למסקנה שהם שוקלים פחות. זה לא רב של פורים, כך צריך להתנהל, כך דיין צריך לעבוד. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכאשר יש לנו דיון הלכתי, פילוסופי, פוליטי, אידיאולוגי, מה שאתם רוצים, כל דיון מוסרי, בכל דיון כזה, כמעט בכל דיון כזה, יעלו צדדים לכאן ולכאן. אמיתית, יש צדדים לכאן ולכאן. שום תופעה בעולם היא לא תופעה פשוטה. ולכן, דיין אמיתי, או פילוסוף אמיתי, או מה שאתם, או שופט אמיתי, מה שאתם רוצים, צריך לדעת להיכנס לעובי הקורה בנימוקים האלה, בנימוקים האלה, ובסופו של דבר לגבש עמדה על ידי שקלול של כלל הנימוקים. ולכן בעצם, כשאנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה הפרשנות עכשיו, אני חוזר חזרה לשאלה. השאלה שלנו הייתה לפי הקריאה המוניסטית של רבי יוסף קארו. איך אנחנו מבינים את האמירה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זאת הייתה השאלה. תשובה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, פירוש הדבר, שגם הנימוקים של אלה וגם הנימוקים של אלה נכונים לגמרי, לא חלקים, לגמרי נכונים. כל כופנון הטעמים לפה וכופנון הטעמים לשם לגמרי נכונים. אלא מה? עכשיו 300 הנימוקים נכונים. עכשיו צריך לקבל החלטות. בשביל לקבל החלטות אני עושה שקלול. מחליט מי יותר, מי פחות, ובסוף מגיע לאיזושהי תפיסה. לכן הלכה כבית הלל. אז אילו ואילו דברי אלוהים חיים, הכוונה שברמת הנימוקים באמת כולם צודקים, אמיתית. לא צודקים חלקית, לא פרס ניחומים על התנהגות טובה או על מטרות חינוכיות. שניהם לגמרי צודקים. אילו ואילו דברי אלוהים חיים, אין שום בעיה לוגית באמירה הזאת. הנימוקים לפה והנימוקים לשם, כולם נכונים. והלכה כבית הלל לא סותר את זה. כי הלכה כבית הלל אומרת שאנחנו צריכים לשקלל את הנימוקים ולהגיע לשורה התחתונה. והוויכוח בין בית שמאי לבית הלל לא היה בשאלה אם הנימוקים צודקים או לא צודקים. גם בית הלל וגם בית שמאי הסכימו שכל 300 הנימוקים נכונים. הוויכוח היה בשאלה מי הנימוקים ששוקלים יותר. וכאן יש רק אמת אחת. הלכה כבית הלל, בית שמאי טעו. ולכן האמירה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים יכולה להתפרש כפשוטה, והיא לא פלורליסטית בשום מובן. כולם צודקים, כל 300 הנימוקים צודקים, וזה לא פלורליזם. זה לא שיש ריבוי אמיתות, כי הנימוקים לא סותרים אחד את השני. הסקנות שעולות מהם סותרות אחת את השנייה. נכון, בשקלול יש אמת אחת. בשקלול יש רק אמת אחת, בית הלל צודקים. בית שמאי טעו. בשקלול, הנימוקים שבית שמאי מעלים הם נכונים, גם בית הלל מסכימים לזה. הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל זה בשאלה, כן, נחזור לשוקולד. כשאנחנו מתווכחים האם לאכול שוקולד או לא, אז ראובן שאומר לאכול שוקולד, כי הוא ממשקל את ההנאה יותר מאשר את ההשמנה, נכון? ושמעון ממשקל את ההשמנה יותר מאשר את ההנאה. אז אין להם שניהם, אף אחד מהם לא מתווכח שזה גם טעים וגם משמין. הנימוקים כולם נכונים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל ברמת השקלול, אחד צודק והשני טועה. אנחנו קוראים לזה עכשיו בקריאה מוניסטית. אני אומר, זה הקריאה המוניסטית. הוא מסביר עכשיו את הקריאה המוניסטית. הקריאה המוניסטית אומרת שיש אמת הלכתית אחת. זה לא אומר שיש 150 טעמים נכונים ו-150 לא נכונים. כל ה-300 נכונים. בשקלול בין הטעמים, רק אחד צודק. ולכן כשפסקו הלכה כבית הלל, זה בגלל שהם צדקו. בית שמאי לא צדקו. אבל במה שבית שמאי לא צדקו, זה לא בנימוקים שלהם. הנימוקים שלהם נכונים. הם לא צדקו בשקלול שהם עשו. כי השקלול שהם עשו סותר את בית הלל, ובית הלל כנראה יותר קרובים להם. זה הנקודה. ולכן, יותר מזה, אם באמת ההסבר שאמרתי קודם נכון, אז בית שמאי לא באמת שקלו את הנימוקים של בית הלל. הם זלזלו, הם לא הקשיבו, לכן זה מה שאמרנו בפעם הקודמת. ובית הלל שקלו ברצינות הנימוקים של בית שמאי. אז אפילו לא, השקלול שמבוסס על... הם לא באמת עשו שקלול. אני אומר, גם אם יש ויכוח בשקלול אמיתי, ויכוח אמיתי בשקלול, בעניין הזה המוניסטי אומר, אחד צודק והשני טועה. והנימוקים כולם נכונים. אין שום סתירה.
אולי הם נתנו יותר משקל לטיעונים שלהם בגלל שהם חריפים יותר.
כן, בגלל זה, אמרתי בפעם הקודמת. החריפות, לפום חרפת, לפום חריפות השבשת. זאת אומרת, החריפות היא זו שהכשירה אותם. בגלל שהם היו כל כך מבריקים, וכל כך אמרו טוב, בית הלל אומרים, כנראה לא מבינים. אז הם לא הקשיבו ברצינות.
זו שאלה טובה, האם לתת משקל לטענה לפי החריפות שלה אומר אותה.
אז אני אומר, יש לנו לכולנו נטייה כזאת, אני חושב שזה לא נכון באופן עקרוני. אם אין לך ברירה ואתה צריך לעשות מיון בלי להקשיב, בסדר, אז אני אקשיב לחכם. אבל אם יש לך ברירה, ובכל זאת בית הלל לא היו אידיוטים, היו פחות חריפים בית שמאי, אבל הם אומרים אחרת, תקשיב, זאת אומרת, תשקול, תגיד אחרי זה שאתה לא מסכים, אין בעיה, תשקול. דיברתי על המגן אברהם הזה, שאומר כן, שכשאתה מקשיב לאדם גדול, אז לפחות אתה שוקל את דבריו, זה לא מה שאתה חייב לקבל, אבל אתה שוקל את מה שהוא אמר. יש, זה... נכון. זה הערך של האוטונומיה, אני אדבר על זה עוד מעט. אז התפיסה שהצגתי כאן זה פלורליזם או מוניזם? זה מוניזם לגמרי. אבי סגי יש לו ספר שנקרא אלו ואלו, ושם הוא אומר שיש שלוש גישות, מוניזם, פלורליזם והרמוניזם. הרמוניזם זה לעשות הרמוניה בין הצדדים השונים, מה שתיארתי כאן. אבל הרמוניזם הוא בסך הכל גוון אחר של מוניזם. המוניזם הפשטני אומר, כופנון הטעמים האלה נכונים, כופנון הטעמים האלה לא נכונים. זה סתם פשטנות, זה בדרך כלל לא נכון. בדרך כלל הנימוקים כולם נכונים, כשמדובר באנשים אינטליגנטיים משני הצדדים. בסדר? לכן בעצם יש פה איזושהי אמת אחת יותר מלאה, הרמונית, כן? שמורכבת מכל 300 הטעמים, עם משקל שונה שאנחנו נותנים לכל אחד. זאת האמת האמיתית. ולכן ההרמוניה שאנחנו עושים בין הדעות השונות, היא בסך הכל סוג של מוניזם. יש אמת הלכתית אחת. ולאמת הזאת יש הרבה צדדים, אבל כולם נכונים, הם לא סותרים. זה לא שאמת והיפוכה שניהם, דעה והיפוכה שתיהן נכונות, אין דבר כזה. אבל אספקטים שונים, הם לא סותרים אחד את השני, הם מובילים למסקנות שונות, אבל אין סתירה ביניהם לבין עצמם. ולכן כולם יכולים להיות נכונים. יש, כן, זה כמו משל הפיל הידוע, ששני אנשים מתווכחים מה זה פיל. אז ראובן אומר, פיל זה חיה עם עין אחת ושתי רגליים שדי מרוחקות אחת מהשנייה. והבן אדם השני אומר, מה פתאום, פיל זה חיה עם שתי עיניים, ודווקא שתי הרגליים שלו מאוד קרובות אחת לשנייה. נכון? אחד מסתכל על הפיל מהצד, מהצד אתה רואה עין אחת ורגליים רחוקות. אם אתה מסתכל עליו מהחזית, אז אתה אומר, זה שתי עיניים ורגליים קרובות. אוקיי? ומה הפיל באמת? החיבור של שניהם, נכון? זה הרמוניזם. כל אחד רואה היבט או היטל מסוים של הבעיה. זה נכון על פיל ברמה הפיזית, מרחבית. אבל זה נכון גם לבעיה עיונית. בבעיה עיונית שיש לנו ויכוח, הרבה פעמים אני רואה את הבעיה מזווית מסוימת או מזוויות מסוימות. אתה רואה את הבעיה מזוויות אחרות. בסוף בסוף כל הזוויות האלה מתארות את הבעיה. צריך בסוף לקבל החלטה ברמה הפרקטית אולי מה לעשות, או איזה זווית יותר חשובה לענייננו. אבל כל הזוויות נכונות, זה רק היטלים שונים של האמת המורכבת, המלאה. את האמת המלאה רק הקדוש ברוך הוא יכול לראות. אנחנו בני אדם, מטבע הדברים, אנחנו רואים את הדברים מזוויות מסוימות, אבל בשביל זה יש הרבה בני אדם וכדאי להקשיב. יש אנשים שרואים את הדברים מזווית אחרת, והרבה פעמים זה ישלים את התמונה שאתה רואה רק באופן חלקי. ולכן יהיה לך תמונה מלאה יותר אם אתה תשמע, תעשה הרמוניזציה לכל צורות ההתייחסות או כל צורות ההסתכלות של האנשים ושל הקבוצות השונות.
השאלה שלי אומרת, זה השמנה יותר טוב. איפה השקלול
פה? השקלול שלו והשמנה... זה השקלול, השאלה מי יותר חשוב. מי מחליט, אז אם יש ויכוח, אנחנו מנסים להתווכח. אם לא מצליחים, עושים הצבעה. אבל זה לא אומר שההצבעה הזאת היא שרירותית. יוסף קארו טוען, לא, זה מוניזם. התוצאה היא אמיתית. ומי שאומר אחרת, כנראה טועה. לא בהכרח, לא תמיד הרוב צודק. אבל השאיפה היא להגיע לאמת, וההנחה היא שיש אמת. זה שאני לא יכול להעלות נימוקים חותכים או חדים לשכנע את האחר בזה שאני צודק, זה הרבה פעמים נכון. בבעיות של שקלול קשה קצת לשכנע. בנימוקים קל לשכנע. אני יכול להראות לך שהנימוק הזה הוא הגיוני. אתה תקבל את זה. במשקל יותר קשה לשכנע, ולכן שם עושים הצבעה אם יש חילוקי דעות. אבל זה לא אומר שאין שם אמת. יש שם אמת. הקשה יותר לשכנע לגבי.
כן, זה השפעה מה?
השכל
או על
המשפעה הנשים? לא, אתה אומר החוכמה או מספר האנשים, אז זה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל.
כן,
נו. בסדר, אוקיי. זה היה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל. אבל ההצבעה נעשית כדי להבין מה נכון. לא הצבעה נעשית סתם כדי לקבל החלטה בשיקול טכני. קלפי זה משהו אחר. קלפי זה אוסף של בורים כי יוצאי מצרים, כמו שהחינוך אומר. אני מדבר על תלמידי חכמים, בית הלל ובית שמאי.
אבל אתה מבין ש... אותו מעניין השיקול הזה,
מה זה מעניין? הוא חושב שהשיקול הזה נכון, והוא חושב שהשיקול הזה נכון. אחד צודק, והשני טועה.
מי החליט על זה?
הצבעה.
הצבעה למי? מה היה הקריטריון של
ההצבעה? הרוב, מה זאת אומרת?
הרוב האנשים?
זה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, עוד פעם, אתה מחזיר אותי לאותה נקודה. אז בית שמאי אומרים רוב החוכמה, בית הלל אומרים רוב האנשים, בת קול אמרה רוב האנשים. נכון. ולכן יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל. אבל באופן עקרוני, כשאין לנו דילמה בין חכמים וטיפשים, לא תמיד זה ככה. הרבה פעמים יש ויכוח בין אנשים, אבל אין פה הסכמה שאלה יותר חכמים מאלה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים הצבעה, וכולם מבינים שהולכים אחרי הרוב, והכל בסדר. וזאת האמת שהולכים אחרי הרוב. לא שהולכים אחרי הרוב כי זה כלל שצריך להכריע. טכנית. לא, הטענה היא שהרוב הוא אינדיקציה לאמת, כמו שראינו בחינוך. אוקיי? אז זה לגבי הרמוניזם. אז זה אומר שבעצם ההלכה היא מחזיקה באיזושהי תפיסה הרמוניסטית, שזה סוג יותר מתוחכם של מוניזם. זה בעצם אמת אחת, אבל האמת האחת הזאת היא מורכבת מהרבה מאוד זוויות מבט, שכולן ביחד נותנות את האמת. זה מה שהרבה פעמים אומרים, האמת והשלום אהבו. אנחנו בדרך כלל רגילים לזה שאו אמת או שלום. שלום זה לוותר על האמת. אוקיי, בוא נתפשר, נגיע לשלום. לא. יש מודל יותר גבוה של שלום, שהוא האמת. מה זאת אומרת? אם אתה מבין שהוא צודק, וגם אתה צודק, במובן של הנימוקים, אתה מגיע ל... ואתה עושה שלום או הרמוניה בין הנימוקים השונים, אז אתה מגיע לאמת. האמת והשלום אהבו, זה הוראה סתירתית. לא, זה לא הוראה סתירתית. האמת כזאת שנוצרת משלום בין זוויות מבט שונות, הרמוניה בין זוויות מבט שונות, זאת יותר אמת. זה רק אופנון תמין לתמה ולתאר, של הדיין בסנהדרין. למה? לא יכול להתקיים במה?
עם האמת.
הרי
יש מדרש שאומר ש...
כן, אוקיי. נכון. היא יום התנגדה לבריאת האדם, אז מה זה אומר לענייננו? אתה מכיר את הקוצקר על זה. כתוב שהאמת, הצדק והשלום התווכחו עם הקדוש ברוך הוא עם לברוא אדם. האמת התנגדה והשלום התנגד. והצדק והקדוש ברוך הוא היו בעד. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא זרק את האמת לארץ, ובאופן דמוקרטי החליטו שניים נגד אחד לברוא את, לברוא את האדם. אז הקוצקר שואל למה זרקו את האמת לארץ ולא את השלום. אז הוא אומר, שאם היו זורקים את השלום, אז האמת הייתה נשארת למעלה. אז היה שניים נגד אחד כשהאחד הוא האמת. נגד האמת אין רוב. נגד השלום יכול להיות רוב, נגד האמת לא יכול להיות רוב. זה בדיוק אומר את מה שאני אומר. יש איזה אמת, האמת היא אמת. אין, אנחנו לא, הטענה פה היא לא טענה פלורליסטית שיש ריבוי אמיתות. לא, אלא האמת עצמה מורכבת מהרבה זוויות. וכל אחד רואה זווית מסוימת, והרבה פעמים הוא חושב אולי שזה חזות הכל, ושזה כדאי לשמוע גם אחרים, ואז הוא יבין שזה לא חזות הכל. עדיין בסוף אנחנו משקללים, וכל אחד ישקלל, ויכולים להגיע למסקנות אחרות. אבל אף אחד פה לא אידיוט. אנשים שמעלים נימוקים, זה נימוקים שיש בהם ממש. זה לא, זה הנקודה. והאמת היא אוסף כל הנימוקים, כולל שקלול מסוים שיש ביניהם. בסדר? תחשבו על ויכוח בין קפיטליזם וסוציאליזם או קומוניזם. אוקיי? מה?
קומוניזם?
לא, גם סוציאליזם, לא אכפת לי. שאלה עד איפה הולכים? שאלה עד כמה קיצוני זה. אבל הוויכוח, בדרך כלל מנסחים את זה כוויכוח בין ערך החירות לערך השוויון. קפיטליזם דוגל בחירות או בחופש, והסוציאליזם או הקומוניזם דוגל בשוויון. עכשיו, אף אחד לא מתווכח ששני הדברים האלה חשובים. כל השאלה זה מי גובר. אין ויכוח שחשוב שיהיה חופש, ועד כמה שאפשר, כל עוד זה לא פוגע בחופש, אני גם לגמרי בעד שוויון. אני רק טוען שבמקום שזה יפגע בחופש, אני לא בעד שוויון, אם אני קפיטליסט, אוקיי?
שוויון
הזדמנויות, כן? אז יש כל מיני ניסוחים, נכון. אבל נגיד, אני כרגע משתמש בניסוח פשטני, רק כדי להדגים את הנקודה. אז הטענה היא שאין ויכוח פה בשאלה ששני הדברים חשובים. השאלה היא מה קורה כשמתנגשים. כשמתנגשים, אז אתה צריך למשקל ולהחליט מי מהם שווה יותר בעיניך. וזה ההבדל בין קפיטליסט לסוציאליסט מפוקח. קפיטליסטים וסוציאליסטים לא מפוקחים, יגידו, מה פתאום השוויון לא שווה כלום, או החופש הוא סתם מזיה, אין לו שום ערך. לא נכון. שני הדברים יש להם ערך. נכון, לפעמים הם מתנגשים וצריך לקבל החלטות, מי גובר. זו הסתכלות הרבה יותר נכונה, אני חושב, על האמת. האמת היא, בכל מערכת ערכית, מערכת ערכית מכילה סט של ערכים, אבל גם היררכיה ביניהם, סולם ערכים, מה שנקרא. מי שוקל יותר, מי שוקל פחות. לגבי סט הערכים, כמעט כולם יסכימו שהערכים האלה נכונים. הוויכוחים בדרך כלל הם בשאלה מהו הסולם, מי יותר חשוב ומי פחות חשוב. זה בדיוק אותו דבר, בכל ההקשרים זה אותו דבר. ולכן אני חושב שההסתכלות ההרמוניסטית שופכת פה אור על המון דברים שאנשים נורא מסתמכים איתם ברמה הלוגית. כאילו איך יכול להיות שאלו ואלו דברים חיים בשניהם צודקים? כן, תשובה היא כן, יכול להיות ששניהם צודקים, לא סותר שום דבר בלוגיקה. כלום. זה לא יכול להיות בשורה התחתונה ששניהם צודקים, כי יש לוגיקה. אבל בנימוקים אין בעיה, נימוקים לא סותרים. זה שהשוקולד טעים זה סותר את זה שהוא משמין? לא, הוא גם טעים וגם משמין. נכון שברמה הפרקטית צריך להחליט עכשיו כן לאכול או לא לאכול. ופה יש החלטה נכונה אחת, ומי שאומר אחרת טועה. אז זה הלכה כבית הלל. אבל האלו דברי אלו דברי אלוהים חיים, זה על הנימוקים. זאת הקריאה המוניסטית של הגמרא. תראו, הביטוי הזה אלו ואלו דברי אלוהים חיים מופיע בשף בשני מקומות. מקום אחד זה בעירובין, י' ג' מה שראינו, המקום השני זה בגיטין, בדף ו'. ושם, לעומת עירובין, הגמרא גם מסבירה מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לכן יש איזה יתרון. אז בואו ננסה לראות מה כתוב שם. אם מאמנים אותו הוא בסוף קולט. טוב.
יהיה לך פעם מחדש, אם לא יגידו.
הגמרא מובא שם, בגמרא בגיטין, מובא שם, ואת שם איזושהי מחלוקת, לא משנה מחלוקת הלכתית, עם רבי אביתר, והגמרא דנה עם רבי אביתר הוא בר סמכה. אוקיי? ואז היא אומרת, בטח, הרי הקדוש ברוך הוא עצמו הסכים על ידו. אז כתוב שם כך, ועוד, הרבי אביתר הוא דאסכים הרי על ידי, דכתיב, ותזנה עליו פילגשו. כן? פילגש בגבעה. רבי אביתר אמר, זבוב מצא לה. רבי יונתן אמר, נימה מצא לה. אשכחי רבי אביתר לאליהו. כן? מה הוא מצא, הבחור ההוא שנשרף לו הפיוז שם? הוא השתגע ועשה את מה שעשה. אז אחד אומר, הוא מצא לזבוב במרק, השני אומר, נימה באותו מקום. בסדר? ואשכחי רבי אביתר לאליהו. רבי אביתר פגש את אליהו הנביא. אמר לי, מהי כאביד הקדוש ברוך הוא? אמר לי, לא יאומן, אסיק בפילגש בגבעה, בדיוק בסוגיה שלנו, גם הקדוש ברוך הוא עוסק. או, מצוין, עכשיו סוף סוף נדע את האמת. ומה הייתי אמר? אמר לי, אליהו הנביא מצטט את הקדוש ברוך הוא, אביתר בני, כך הוא אומר. יונתן בני, כך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר שאביתר אומר כך, רבי אביתר אומר כך, רבי יונתן אומר כך. אז אומר רבי אביתר לאליהו הנביא, אמר לי, חס ושלום, הוא מעיק הספיקה כמי שמיה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה היה שם, זה היה נימה או זבוב. אמר לי, אילו ואילו דברי אלוהים חיים הם. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. מה זאת אומרת? הוא מצא גם את הנימה וגם את הזבוב, שניהם צדקו בעצם. זבוב הוא מצא ולא הקפיד, ואחרי הנימה, את הנימה הוא מצא, הוא הקפיד. אפשר להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת, בעצם עובדתית הוא מצא את שני הדברים. אבל מהותית צדק רבי יונתן. שנימה, כי הנימה בעצם זה מה שהרגיז אותו, לא הזבוב. אבל זה קצת משונה, כי אם זה ככה, אז מה זה שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו של רבי אביתר? הפוך, הוא הסכים על ידו של מי שחולק עליו. נדמה לי שהקריאה היותר פשוטה, זה שהכעס של אותו אדם, היה הצטברות של שני הדברים. הוא מצא זבוב ולא הקפיד, זה רק התחיל לחמם אותו, ואז הוא מצא את הנימה, וזה כבר, כן, שרף לו את הפיוז. אז בסופו של דבר זה אומר ששניהם באמת צדקו גם ברמה מהותית, לא רק שעובדתית הוא מצא נימה וזבוב, אלא מה גרם לכעס של הבן אדם, גם הנימה וגם הזבוב. אבל מצד שני ברור ששניהם גם לא לגמרי צדקו. כי אחד אומר נימה, השני אומר זבוב, אבל בסוף בסוף רק שניהם ביחד גרמו לכעס, כל אחד מהם לחוד לא גרם לכעס. נכון? זה רק הוסיף. אני מוסיף אחרי זה, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, זבוב בקערה ונימה באותו מקום. זבוב מייסותה, כן, זה מאוס בעינה, וזבוב בתבשיל, ונימה סקנתה. הגמרא אומרת שיש סקנתה אם יש נימה באותו מקום. איק אדם ראי, אידי ואידי בקערה, זבוב אונסה ונימה פשיעותה. כן, זבוב זה קורה באונס, ונימה זה פשיעה, היא הייתה צריכה להתגלח, כן? אז זה פשיעותה. אז זה נקודה מעניינת, כי אם זה באמת אונס, מול פשיעה, אז אונס לא אמור להרתיח אותך. מה אתה רוצה? זה אונס, מה אפשר לעשות? פסיכולוגית זה יכול לקרות, אבל אין פה הצדקה אמיתית. לעומת זאת, אם זה פשיעותה, אז יכול להבין, הוא כועס בגלל שהיא פשעה, כן? לעומת זאת, מאיסותה וסכנתה, זה שני נימוקים שהולכים לשני הכיוונים. אבל נדמה לי שאפשר גם בקריאה של הלישנה בטרה, אפשר לקרוא את זה באופן שאני אמרתי קודם, הזבוב הוא אונסה, אבל אחרי שהוא רואה שהיא גם עושה פשיעותה, אז הוא מבין שגם האונסה בעצם היה רשלנות. כי בעצם ברגע שהיא לא זהירה, אז גם האונסה הוא לא אונסה. ולכן בסוף בסוף שני הדברים הרגיזו אותו. אולי אפילו כל אחד מהם לחוד יכול היה להרגיז אותו, אם הוא היה יודע שזה פשיעותה גם הזבוב. לא משנה, אבל לענייננו, אני חושב שהקריאה הפשוטה בגמרא פה, היא באמת שהאלו והאלו דברי אלוהים חיים, מייצג קריאה הרמוניסטית. שני הצדדים צודקים, או האמת היא ההרכבה של שתי זוויות המבט. וזה הגמרא עצמה אומרת. זאת אומרת, פה הגמרא עצמה מסבירה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, זאת המשמעות שלו. בגמרא בערובין היא רק אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל היא לא מסבירה מה זה אומר. כן? אבל כאן אומרים לי, מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? שכל אחד תפס פן אחד של המציאות. אחד תפס את הזבוב, השני תפס את הנימה, במציאות האמיתית שניהם היו. גם זבוב וגם נימה. וזה בדיוק מה שאמרתי קודם. זה הקריאה ההרמוניסטית שאומרת שהנימוקים של שני הצדדים כולם נכונים. השאלה איך אתה משקלל, או אם הם מצטרפים, או זה שוקל יותר, זה שוקל פחות, על זה אפשר להתווכח. ולכן אני חושב שבגמרא עצמה אפשר ללמוד מכאן שבעצם אילו ואילו מתפרש באופן באופן הרמוניסטי. כן, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים למשל על חקירות למדניות, כן, אז בחקירות למדניות יש לנו נטייה, כן, אני עוסק בזה בשיעור הערב על חקירות למדניות, יש לנו איזושהי נטייה לנסח את החקירות האלה בצורה דיכוטומית, או שזה נכון, או שזה דין בגברא, או שזה דין בחפצה, או שהרשלנות בשמירה מחייבת אותך לשלם על ממון שלך שהזיק, או שעצם העובדה שאתה הבעלים, יש לך אחריות על מה שעושה ממונך, כן, החקירה הידועה של האחרונים בבבא קמא, כן, למה משלמים כשממוני מזיק, האם זה בגלל שהתרשלתי בשמירה, או שבעצם העובדה שאני בעלים מחייבת אותי, יש לי אחריות על מה שממוני עושה. בדרך כלל אנחנו נוטים לנסח את זה בצורה קיצונית, או שזה, או שזה. אבל האמת שכשבודקים את הסוגיות, הרבה פעמים הניסוח הדיכוטומי לא באמת עובד. אנחנו מגלים שבעצם שני הדברים נכונים, ויש תמהילים שונים, או תפקיד שונה לכל אחד מהצדדים. לא יודע, הרשתנות בשמירה מחייבת, ובלבד שזה יהיה ממוני. או זה שזה ממוני מטיל עליי אחריות, ובלבד שלא שמרתי כמו שצריך. איזשהו חיבור של שני הצדדים של החקירה, ויצירת איזושהי אמת שמורכבת מהרמוניה או משילוב של שני הצדדים שלה. ובדרך כלל, הניסוחים הילדותיים האלה, הדיכוטומיים האלה של או שזה ככה או שזה ככה, לא באמת מחזיקים מים. כשנכנסים יותר לעובי הקורה הלמדני של הסוגיה, רואים שזה לא עובד. אנחנו מגלים פתאום חוסר עקביות, הרמב״ם יוצא צדדין בגברא, אבל משם רואים שהרמב״ם סובר צדדין בחפצה. יש לנו קושיות ומחפשים תירוצים והכל, לא קושיות ולא תירוצים. הרמב״ם מבין שיש פה גם דין בגברא וגם דין בחפצה, אבל יש איזשהו שילוב מסוים שלהם, שבו הרמב״ם דוגל, ומישהו אחר יכול לדגול בשילוב שונה שלהם, שזה בדיוק מקביל, כמו שאמרתי קודם, לצדדים לתאר ולתמא את השרץ. הוויכוחים הם בשאלה של איך אני ממשקל את הצדדים השונים, אבל הצדדים כולם נכונים. אנחנו מעלים סתם, כשאנחנו מעלים שני צדדים בחקירה עיונית, ברור שאנחנו מעלים את הצדדים, אנחנו לא חושבים שזה שאני חייב לשלם על מוני יזיק בגלל שיש לי בית גבוה. גם אפשרות, למה את זה אנחנו לא בודקים? מה הקשר לגובה של הבית שלי לבין זה שאני צריך לשלם על זה כשמוני מזיק? אין קשר, נכון? כשאני עושה חקירה, אני עושה חקירה בין שני צדדים שבשניהם אני רואה קשר רלוונטי לסוגיה. זאת אומרת, אני הבעלים על הממון, אז אם הוא עשה משהו, יש לי אחריות עליו. או לא שמרתי כמו שצריך, טוב, אז מגיע לי סנקציה, לא שמרתי כמו שצריך, קרה נזק. סבת תוצאות, תשלם. שני הצדדים האלה יש בהם היגיון, נכון? לכן בחרתי את שני הצדדים האלה, לא בחרתי צדדים שאין להם שום היגיון. ברגע שיש בהם היגיון, למה להניח שאחד מהם לא משחק והשני כן? שניהם משחקים, כי שניהם יש היגיון. יכול להיות שיהיה ויכוחים בשאלה מה התפקיד היחסי או מה המשקל היחסי של כל אחד מהצדדים. אבל זה ששני הצדדים משחקים על המגרש זה די ברור. מעצם העובדה שהעליתי את שני הצדדים, די ברור שאני מבין ששני הצדדים רלוונטיים. לא העליתי פה צדדים לא רלוונטיים. אוקיי? אז זה סתם, זה לקח שהרבה מאוד למדנים ישיבתיים לא מבינים אותו. אני חושב שמאוד חשוב להבין אותו. כי זה מוביל לחשיבה נורא פשטנית, ילדותית קצת. האנליטיות הישיבתית הזאת, שאו זה, או זה. זה אף פעם לא עובד. אז זה בדרך כלל גם זה וגם זה, אבל בצורות שילוב שונות. אוקיי. אז בעצם הטענה בסופו של דבר, זה אני אקרוא פה מאיזה טורים שכתבתי באתר שלי. כן, זה יש לי פה הערה מעניינת. הטענה שטענתי טענתי שמה, יש לי ספר שכתבתי על מדעי המוח ובחירה חופשית, זה נקרא מדעי החופש. ובספר שם אני דן אני מתמודד מול העמדה שלא מוכנה לקבל שיש באדם מרכיב רוחני. אלא האדם הוא כולו חומר, אוקיי? עמדה מטריאליסטית. אז במדעי המוח יש כמה אספקטים שנוגעים בשאלה הזאת, ואני מנסה לבחון את כל האספקטים האלה ולראות האם באמת הם אומרים את מה שהם מתיימרים לומר. הרבה מאוד אנשים חושבים שממצאים של מדעי המוח מראים שאנחנו באמת רק חומר. אין לנו מימד רוחני, מנטלי או מה שלא יהיה. אחת התופעות המרתקות זה ניסויים של מוח חצוי. מוח חצוי זה, יש כפיס המוח שקושר את שתי האונות זו לזו. וחתכו את כפיס המוח, או שהוא נחתך בתאונה, או שחתכו אותו, לפעמים חותכים אותו כחלק מטיפול, ואז מה שקורה, זה שאין קשר ישיר בין האונות, או כמעט אין קשר, יש איזה מנגנונים עקיפים, אבל כמעט אין קשר בין האונות. ואז מה שקורה, מתברר לתדהמתנו, שאנחנו יכולים לבדוק מה אומרת כל אחת מהאונות לחוד, על כל מיני שאלות, בין היתר על מה שרואים. אתה מקבל תשובות שונות. את האונה הזאת תראה בית, האונה הזאת תראה תרנגול. פשוט השאלה לאיפה היא מסתכלת. אתם, האונה הימנית משתמשת בעין שמאל. האונה השמאלית משתמשת בעין ימין. כן, הרי הסדר מתהפך. גם בשמיעה, כל הצד. כל הצד הימני נשלט על ידי האונה השמאלית. הצד השמאלי נשלט על ידי האונה הימנית. אז נגיד אם אתה, יש לך תמונה של בית ותרנגול, ועין שמאל רואה את התרנגול, עין ימין רואה את הבית, אז אם תשאל את האונה השמאלית, היא תגיד לך מה שאומרת העין הימנית. תגיד לך שאתה רואה בית. אם תשאל את האונה את האונה השמאלית, אז יתענה לך את עין ימין, רואים תרנגול, וכן הלאה. אבל אחד הדברים המעניינים שם, זה שבתפיסת העולם יש הבדל. יש אנשים שהאונה השמאלית שלהם היא רפובליקנית, והאונה הימנית שלהם היא דמוקרטית. תומכים בניקסון ומתנגדים לניקסון. ניקסון היה רפובליקני, כן? אז תומכים בניקסון ומתנגדים לניקסון. באותו אדם עצמו. עכשיו, יש טענה שבעצם, נו, זה ברור שבעצם כל הסיפור הזה זה רק ביולוגיה. זה הכל ביולוגיה, בסדר, אז המוח שלנו עושה כל מיני מניפולציות, ובסוף מגיע לזה שאתה רפובליקני, או דמוקרטי, או קפיטליסט, או סוציאליסט, או מה שלא יהיה, כל הדברים האלה... בדיוק, זאת אומרת, הטענה שלי הייתה, שהמוח שלנו הוא בסך הכל דיין בסנהדרין. מה זאת אומרת? האונה הימנית אחראית על סוג מסוים של שיקולים, במקרה הזה כנראה שיקולים רפובליקניים, והאונה השמאלית, היא זו שאחראית על, על, על זווית המבט הדמוקרטית. טוב, בסוף בסוף, אתה אמור לשקלל את כופנון טעמים לטמא וכופנון טעמים לטהר, ואחרי שאתה משקלל את כולם, אתה מגיע בסוף למסקנה, אם אתה רפובליקני או דמוקרטי. אבל ברור שיש צדדים נכונים לפה, וצדדים נכונים לשם. אז העובדה ששתי האונות חושבות אחרת, בסך הכל אומרת, ששני החלקים האלה במוח שלי, כל אחד מהם אחראי על עיבוד של שיקולים מסוג מסוים. אבל את ההחלטה בסוף אני מקבל על ידי שיקלול של כל השיקולים. ולהפך, אני חושב שהתמונה הזאת מראה בעליל שאנחנו לא יצור חומרי. ושבסוף בסוף מה שזה אומר זה שהמוח הימני הוא רפובליקני והמוח השמאלי הוא דמוקרטי, והנפש או הנשמה שלנו עושה איזשהו שיקלול של הצדדים האלה והצדדים האלה, ומגיעה בסוף למסקנה מה אני. זאת אומרת, אני מגיע למסקנה מה אני באמת חושב. אבל המסקנה הזאת צריכה לשקלל את הצדדים, את הכופנון תאמין לטמא ואת הכופנון תאמין לתאר. ותמיד יש כופנון לפה וכופנון לשם. אני חושב שזה ביטוי ביולוגי נהדר לתפיסה הזאת שההרמוניסטית, כן, שתיארתי כאן. אני מתנה
שיש בעל המוח, מה שדיבר רבוביץ'.
כן, בדיוק. ההומונקולוס.
מה?
מה?
בעל המוח?
בעל המוח, כן. לא המוח חושב. בעל המוח חושב באמצעות המוח. כמו שאני, אף אחד לא אומר שהרגליים הולכות. אני הולך, רק אני עושה את זה באמצעות הרגליים, נכון? גם כשאני חושב, לא המוח חושב. אני חושב באמצעות המוח. המוח הוא האיבר שמבצע עבורי את הפעולה הזאת. כמו שהרגליים הולכות עבורי, המוח חושב עבורי. אבל מי שחושב זה בעל המוח, לא המוח. זה השכל. מה ההבדל בין שכל למוח? מוח זה איבר, בביולוגיה. שכל זה, זה, זה כושר מנטלי, זאת פונקציה מנטלית. בעל השכל הוא, כן, השכל זה פונקציה של בעל השכל, כן, בדיוק. כן, ראיתי פעם מאמר, יש רבינוביץ', שזה מישהו היה מרצה פה לפסיכולוגיה, עדיין, לא יודע, רוצה להיות מבוגר בטח, הוא כתב ספר, אהרון רבינוביץ', אני חושב קוראים לו, הוא כתב מאמר, סליחה, בדעת או בהיגיון, אחד מהגיליונות של היגיון, אני חושב, שהוא מנסה לאתר איפה נמצא האגו שלנו, במפה הפסיכואנליטית של נפש החיים, של בעל התניה, של לא יודע מה, לפי תפיסות עולם שונות. באיזה חלק מהנפש שלנו בעצם נמצא האגו, כן, האני שלי. ואני חשבתי כל הזמן כשקראתי את המאמר הזה, שיש לו טעות בקטגוריה, במושגים. האני זה בעל המפה, הוא לא נמצא על המפה. המפה היא מפה שלו. אין מה לך, זה כמו לשאול, איפה נמצאת הציפור, בכנפיים או ברגליים? הציפור זה הכנפיים והרגליים והכל ביחד, זה הציפור. הכנפיים והרגליים הם כנפיים ורגליים של הציפור. אתה לא יכול לשאול אותי איפה נמצאת הציפור על המפה של היצור הזה. היצור הזה זה הציפור. המפה היא מפה שלו. כן, האדם הוא בעל הפונקציות המנטליות האלה. הוא לא, האני הוא לא אחת מהפונקציות המנטליות. האני הוא הבעלים של הפונקציות המנטליות. הן פונקציות שלו. אוקיי? אז טוב, זה באמת אבל חורג מהדיון שלנו כאן. אז הטענה בסופו של דבר זה שהאלו והאלו דברי אלוהים חיים, לפי הקריאה המוניסטית, זה בעצם אמירה שמדברת על הטעמים. הטעמים נכונים לכל הכיוונים, אבל הלכה כבית הלל, בגלל שהאמת, השקלול האמיתי, הוא השקלול של, של בית הלל. אוקיי? עכשיו, אני עובר צעד אחד הלאה. אז הגענו למסקנה, או לא יודע, תיארתי את האפשרות, לדעתי זאת גם מסקנה, אולי נגיד עוד משפט על זה באמת. אז בינתיים הצגתי שתי צורות קריאה, מוניסטית ופלורליסטית. בסדר? מי צודק? אתה אומר שאתה פלורליסט. אם אתה אומר ששניהם צודקים, אתה אומר שאתה פלורליסט, לא? אז הפלורליסט הם צודק, לא שניהם צודקים.
מי? מה אתה אומר?
אני אומר, אני אומר, אני אומר שזאת ראיה בדרך השלילה שהפלורליזם לא יכול להיות נכון. אם הפלורליזם הוא נכון, זה אומר שגם המוניזם נכון. כי הפלורליזם אומר שגם המחלוקת הזאת עצמה שני הצדדים צודקים. אז גם הפלורליסט צודק, גם המוניסט צודק. אז זאת אומרת שהפלורליסט לשיטתו מוביל אותי למוניזם או גם למוניזם.
ואז לשיטתו הוא טועה.
נכון. בדיוק. וזו הוכחה בדרך השלילה לטובת המוניזם. אם אתה מיישם את הפלורליזם על המחלוקת על הפלורליזם עצמו, כמו משפט גדל כזה, כן? אם אתה מיישם את הפלורליזם על המחלוקת על הפלורליזם עצמו, אתה מגיע לסתירה. ולכן סימן שהפלורליזם לא נכון. בקיצור, גם כשמסתכלים אז רואים, עזבו את כל שיח. הרבה פעמים יש כשאנחנו מנסים לדון בשאלות פילוסופיות או שאלות מטה הלכתיות, אנחנו נזקקים לספרי מחשבה, להקדמות לספרים ולשיעוטים. שם אנשים אומרים וורטים, עזבו את כל הדברים האלה, זה לא, אין מה ללמוד משם שום דבר. כשאנחנו רוצים לראות באמת מה קורה, אז תסתכלו איך אנשים עובדים בהלכה. כשאנשים עובדים בהלכה, אף אחד לא פלורליסט. אף אחד לא פלורליסט, זה בו במייסס. אנשים ברור להם שמחפשים את האמת, או שהם טעו, הם לא בטוחים שהם הגיעו לאמת, הם מחפשים אמת, הם לא משחקים משחק. מחפשים אמת, והם חושבים שמי שאומר אחרת טועה. זה לא... אנחנו כן, הם כן מאמינים בקיומה של אמת הלכתית. לא דבר בנימוקים, נימוקים כולם צודקים, אני דבר בשקלול. בסוף בסוף כשאתה מגיע למסקנה, אם זאת המסקנה שלך, אתה חושב שאתה צודק, והשני טועה. ויותר מזה, שיראה הוראה, שיראים לאורות, שמה הם יטעו. לפי העמדה הפלורליסטית, מה יש לך להיות ירא? כל מה שאתה אומר זה נכון. מה זה ירא הוראה? הפוסקים כמסיכים לפי תומם, אפשר לראות באופן מאוד ברור שאף אחד מהם לא פלורליסט. כולם מוניסטים, זה ברור. הפלורליזם זה משחק לטקסטים לא הלכתיים. שם אפשר להשתעשע ברעיונות האלה ולהגיד מה שאתה רוצה בלי להתחייב לשום דבר. אבל בעולם האמיתי, אנשים הם מוניסטים. זה כמו, כן, בוויכוח על הפלוטוניזם במתמטיקה, למשל. אתם יודעים, יש ויכוח בשאלה אם המתמטיקה מתארת איזושהי אמת אובייקטיבית כלשהי, או שזה רק מבנה של איך שאני חושב, אבל לא, לא, לא באמת בעולם. אז עכשיו, בפילוסופיה של המתמטיקה, הדעות חלוקות. אבל בין מתמטיקאים, לפחות בסקרים שאני עשיתי, כולם הפלטוניסטים. כן, כולם הפלטוניסטים. אתה יכול להשתעשע בזה כשאתה נמצא על הקורסה מהצד. מי שנמצא בתוך העסק הזה, יש לו עמדה מאוד ברורה. מתמטיקה זה לא עניין שרירותי, וזה לא סטייטמנט עלינו. זה סטייטמנט על ה... יש אמת אובייקטיבית במתמטיקה. בפילוסופיה אפשר להשתעשע, להגיד מה שרוצים. זה תמיד נכון. זה כך נכון גם בהלכה. גם בהלכה, כשאתה קורא טקסטים פילוסופיים, תראה את כל האפשרויות וכל העמדות, גם במשפט אגב. רואים למשל בעולם המשפטי, כשמדברים למשל על קניין רוחני. זכות יוצרים, קניין רוחני וכו'. אז משיגים לפניך את כל האפשרויות, יש אפשרות לראות את זה כקניין ממש, יש לך בעלות, יש לך זכות בדבר, ויש שיטה שאומרת, לא, זה רק הסדרה יעילה לצורך מטרות של קידום החשיבה והיצירה האנושית. אם אתה תיתן לבן אדם זכויות ליצירתו, יש לו מוטיבציה לייצר יצירות, אוקיי? אז לא באמת שיש לבן אדם קניין. אז זה כל מיני אפשרויות עולות. ככה כשלומדים על קניין רוחני, לומדים את כל האפשרויות. כשמגיעים לשטח מגלים רק אחת. אין קניין רוחני, זה הכל רק הסדרות בעולם המשפטי. זה רק הסדרות שנועדו לקידום החברה. אז בעולם התיאורטי אתה יכול להציג המון אפשרויות ופרשנויות והסברים. בעולם המעשי, הרבה פעמים לאנשים יש עמדה מאוד ברורה מה נכון. אגב, בהקשר הזה אני לא מסכים. אני פלטוניסט גם בהקשר ההוא. זאת אומרת, אני חושב שיש בעלות על יצירה אמיתית, לא כדי להסדיר את החיים בצורה יותר יעילה. אבל זה דיון אחר. אז הרבה פעמים אני אומר, האפשרויות התיאורטיות, כשאתה נמצא בשיעור תיאורטי, אתה מציג את כל האפשרויות. בפרקטיקה, כולם יודעים שהאפשרות הזאת נכונה וכל השאר לא. אז גם בסוגיה הזו של מוניזם מול פלורליזם, אז בספרות המחשבתית, או אני לא יודע איזה, אז אתם יכולים, תראו אצל אבי סגי, שהוא מביא בספר שלו, הוא סוקר את הדעות השונות, מביא מקורות, מה, לטובת הפלורליזם, לטובת מוניזם, לטובת הרמוניזם, כל המקורות שהוא מביא לא נכונים. או שהם מחשבתיים, ואז קשה מאוד להסיק מהם מסקנות, הוא לא מביא אף מקור הלכתי. אף מקור הלכתי. רק מקורות מחשבתיים, וגם במקורות המחשבתיים, ברובם לא כתוב מה שהוא אומר. כי מקורות מחשבתיים אפשר לשחק איתם. אולי אחד, של המערם גבה, יכול, אני זוכר שהיה לו איזה מקור אחד, שאולי שם כן הוא צדק בניתוח שלו, אבל זהו. אין מקור לעמדה פלורליסטית בהלכה לדעתי. מקור רציני.
מייתר את השיח ההלכתי, כאילו אין משמעות לדיון.
לא, יש משמעות, כי אנחנו מנסים להבין מהי האמת. יש חילוקי דעות, אף אחד לא מתווכח שעובדתית יש חילוקי דעות. השאלה אם אמת היא אחת או יש ריבוי אמיתות, זאת שאלה תיאורטית.
אין משמעות לוויכוח, אם כולם צודקים.
כן, ההפך, אתה אומר, לפי הפלורליזם אין משמעות לוויכוח, לא לפי המוניזם.
אתה לא תמצא...
כן, נכון. אז הטענה בסופו של דבר, אני רוצה לטעון שלא רק שהצגתי תפיסה המוניסטית מול תפיסה פלורליסטית, אלא אני רוצה לטעון לטובת העמדה המוניסטית. זאת אומרת, אני חושב שההלכה היא מוניסטית. וזה כמובן מעורר את השאלה, אוקיי, אז אם זה ככה, היינו מצפים שאחרי שקיבלנו הכרעה, נגיד עשינו הצבעה והלכנו אחרי הרוב, קיבלנו הכרעה, אז עכשיו כולם יצטרכו לעשות את זה, כי זאת האמת. עכשיו כולם צריכים לעשות את האמת, נכון? אבל אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות שלא. לא כולם עושים את מה שהתקבל בהכרעה, בסופו של דבר, וגם אין טענה כלפיהם, זה בסדר גמור, כל אחד יעשה את מה שהוא חושב, אלא אם כן עוד פעם הייתה הכרעה בסנהדרין, והיא החליטה שכולם צריכים לאחד את ההתנהגות, אבל אין לנו, אין ביקורת על אנשים שנוהגים באופן אחר, למרות שהוכרע, כן, בית שמאי נהגו כדבריהם, ובית הלל נהגו כדבריהם. אף אחד לא ציפה שבית שמאי ישנו את התנהגותם, אחרי שהבת קול הכריע כבית הלל. יותר מזה, אפילו בגמרא, אנחנו מוצאים בסוגיות מסוימות שהמוראים פוסקים כבית שמאי. למרות שדברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה אחרי הבת קול. אין, זה בטל. לא, המוראים יכולים לפסוק כמו בית שמאי. בסוגיות מסוימות, תחילת מסכת ביצה, יש למשל סוגיות כאלה. ועוד. מה? כן, כל מיני. אז הטענה שמעבר לשאלה של האמת ההלכתית, אנחנו נכנסים פה עכשיו למישור אחר. וזה, אני קורא לו המישור של האוטונומיה. פה אני רוצה לדון בזה באופן, אולי לדון קודם כל במושגים, ואז לנסות ולראות מה המושגים האלה אומרים. המושגים, אני אדבר על פלורליזם מול סובלנות. פלורליזם וסובלנות נתפסים הרבה פעמים כמושגים סינונימיים, כן, בעלי אותה משמעות. כן, משרד החינוך כל שנה יש לו איזה מושג, איזה נושא שאליו מוקדשת השנה, זה או דמוקרטיה, פלורליזם, סובלנות, כיבוד, לא יודע מה, זה הכל אותו דבר בקיצור. כל פעם קוראים לזה אחרת, אבל זה אותו דבר. אז ההנחה היא שסובלנות ופלורליזם זה כמעט מילים לרדפות. אבל למה? כי בשני המצבים האלה בעצם אני מתייחס בסובלנות או מכיל עמדות אחרות משלי. אבל אני רוצה לטעון שלא רק שזה לא סינונימי או לא חופף, זה הפוך. פלורליזם וסובלנות... דיברנו על זה? אוקיי. אז אני אעשה את זה בקצרה, אני לא יודע, ברח לי העניין הזה. אז אני אומר בעצם ככה. הטענה היא שכאשר אני כאשר אני מקבל או מכיל את הדעה של מישהו אחר שחושב אחרת ממני, אם אני מוניסט, אז למיטב הבנתי X הוא נכון, אם הוא חושב Y, אז הוא טועה. זה לוגיקה. עדיין זה לא אומר שאני אכפה עליו לא לעשות Y, אלא לעשות X. למה? כי אני סובלן. אוקיי? לעומת זאת, הפלורליסט לא יכפה עליו לעשות X, כי הוא חושב שגם Y נכון כמו ה-X. אין הבדל. אוקיי? אז לכן, לכאורה ברמה הפרקטית, שני הצדדים נראים דומה. אבל ההנמקות להתנהגות הזאת שונות מאוד בפריימוורק הסובלני ובפריימוורק הפלורליסטי. הפלורליסט לא מתערב כי אין במה להתערב, אין סיבה להתערב. הסובלן לא מתערב בגלל ערך הסובלנות, דיברנו על זה, אז אמרתי שהוא מבוסס בעצם על כיבוד האוטונומיה של האחר. זאת אומרת, האחר יש לו אוטונומיה לנהוג כמו שהוא חושב. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שלמרות שיש אני מוניסט, ויש אמת הלכתית אחת, למחלוקת יש משמעות לא רק ברמה העובדתית. עובדתית, יש דעות חלוקות, זה ברור, אי אפשר להתווכח על זה. הפלורליזם העובדתי הוא ודאי נכון. עובדתית יש דעות שונות בין אנשים. על זה אין ויכוח, נכון? אלא מה? השאלה אם זה שיש דעות שונות גם אומר שיש ריבוי אמיתות. יכול להיות שיש דעות שונות, אחד צודק ואחרים טועים. יש הרבה אנשים שחושבים שאם יש דעות שונות, סימן שכולם צודקים. הרבה פעמים בתחום המוסר מביאים את הטיעון הזה, כן? הרי קבוצות שונות מתייחסות אחרת לאותה סיטואציה, סימן שאין מוסר אחד. לא נכון. סימן שלא כולם חושבים אותו דבר על מוסר. אבל זה לא אומר שאין מוסר אחד נכון וכל האחרים טועים. שני דברים שונים. גם בתחום המדעי יכולים להיות ויכוחים. אז גם בתחום המדעי אין אמת. יש אמת. רק לא כולם מבינים אותה או לא כולם מסכימים איתה, אז נתווכח. מה? אני טוען שלא. אני טוען שלא. אני טוען שמוסר זה משהו אובייקטיבי. וזה שאנשים לא מסכימים לגביו, כי יש ויכוח. גם במדע יש ויכוח, אז מה? אחד צודק ואחרים טועים. העובדה שיש ויכוח לא אומרת שיש אמיתות מרובות. היא אומרת שיש הרבה דעות אצל אנשים. זאת עובדה נכונה. זה לא אומר שכולם צודקים. זה לא אומר שיש אמיתות מרובות. זה שני דברים שונים. אתה יכול להגיד גם שיש אמיתות מרובות, אם אתה פלורליסט. אני רק אומר שקיומן של דעות שונות לא מוכיח את זה. בסדר? זה הטענה שלי. אז היסוד של הסובלנות, בעצם אמרתי, הוא מוניסטי. הומוניסטי, וזה מוניזם, מוניזם שמכיר באוטונומיה של הזולת, ולכן זה מוניזם סובלני. אני רואה שאני כבר מתקרב לסוף, אז אני רק אסכם את זה לצורך הפעם הבאה. אז בעצם יש לנו שלוש תפיסות אפשריות על המפה. תפיסה אחת זה פלורליזם, תפיסה שנייה זה מוניזם לא סובלני, אמת אחת שלא מכיל, לא מוכנה להכיל טעויות, והתפיסה השלישית זה מוניזם סובלני, שזה מבוסס על ערך האוטונומיה בעצם. זה מוניזם פלוס אוטונומיה. ולכן המוניזם הזה מכיל דעות, מוכן להכיל דעות אחרות, למרות שהוא מוניסט, הוא חושב שהוא צודק והם טועים. זה שלוש תפיסות. עכשיו, כשאני רוצה לבדוק בדיקה לא בספרות, נקרא לזה פובליציסטיקה תורנית, אלא בספרות ההלכה, איזה משלוש הגישות היא הנכונה, הגישה המטה הלכתית הנכונה, איך נכון לתפוס את ההלכה, פלורליסטית, מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני.
מוניזם סובלני, אנחנו רואים את זה
בבית
שמע
ובבית
אלה, מעולם לא נמנעו
מלהתחתן
את זה בזה.
לא, זה לא אומר. לא, מי אמר, אולי לא היה להם כוח.
יש להם מחלוקת
עקרונית בי. יש להם מחלוקת, אבל זה פלורליזם פרקטי. אני שואל, האם אני מדבר על או סובלנות פרקטית? אני שואל, האם מהותית אני מכיר בערך האוטונומיה? האם אני מכיר בזה לכתחילה שאתה צריך לעשות מה שאתה חושב? לא רק שאני מוכן לקבל את זה שאתה עושה, כי אין לי דרך להשפיע עליך. אלא אני חושב לכתחילה שאם אתה חושב אחרת, אתה צריך לעשות אחרת. למרות שאני חושב שאתה טועה. אז פה אני אומר, בדרך כלל כשאנחנו בודקים שאלה מהסוג הזה, אנחנו הולכים לפובליציסטיקה התורנית. פובליציסטיקה התורנית, פה של דבר, ספרי מחשבה או הקדמות, כל מה שאמרתי קודם. מזה לא תגיעו לשום מקום. זה מה שסגי עושה שם, ואי אפשר ללמוד איזה כלום. אחת האינדיקציות לזה, כן, למשל, בים של שלמה, במרשל, בים של שלמה, אז בכמה מקומות בים של שלמה ובהקדמות לספר, הוא כותב מאוד נחרץ נגד השולחן ערוך. הוא כותב שמה פתאום לפסוק על פי תקדימים, באדם צריך לפסוק על פי הכרעת דעתו, על פי סברתו, בסוגיה. מה זה ללכת אחרי שלושת גדולי הפוסקים והרוב ביניהם, כן, הרוף, הראש, הריף והרמבה, מה שהשולחן ערוך עושה, או הרמ"א, אז הוא יצא מאוד בחריפות נגדם, הוא אומר, אני אכריע במחלוקות תנאים מסברה. היום של שלמה, הוא כותב את זה. יש מחלוקת תנאים? אני אקבע מי צודק בסברה, לא לפי כללי פסיקה או משהו כזה. אני נכנס למחלוקות תנאים והמוראים, בטח שראשונים. שכאן ארוך אפילו מחלוקות ראשונים לא נכנס, הוא רק עושה, כן, מכריע בכללים טכניים. אומר, לא, בראיות, אני אכריע בראיות מי צודק, אם הבעיה צודק או רב הצודק, או אם רבי יהודה או רבי שמעון. בסדר? זה מה שהוא כותב בכמה מקומות בים של שלמה, בהקדמות לספר וכו'. תראו את השוט של המהרש"ל, שוט סטנדרטי לגמרי. הוא עושה משא ומתן, כמו כל אחרון, דן בשאלה, הריף אומר ככה, רמב"ם אומר ככה, יש לו ראיות לפה, ראיות לשם. לא תמצאו שום דבר מהאיזוז הגדול שמלווה את החיבורים האחרים שלו, למה? כי השוט עוסק בשאלות הלכה למעשה. בהלכה למעשה הוא התנהג רגיל. בפובליציסטיקה, בהצהרות האידיאולוגיות, הוא היה נורא נחרץ. ולכן צריך מאוד להיזהר מהצהרות אידיאולוגיות. צריך לראות את זה, איך זה עובד בשטח, אם רוצים באמת לדעת. ולכן, כשאני שואל את עצמי, איך אני אכריע בשאלה המטה-הלכתית הזאת? פלורליזם, מוניזם סובלני או מוניזם לא סובלני? אז אני אומר, הדרך לעשות את זה, זה לא לחפש בספרי מחשבה, או חיבורים מהסוג הזה, אלא ללכת להלכה עצמה. בואו ננסה לחשוב על נפקמין ההלכתית, שתבדיל לי בין שלושת הגישות האלה. נתחיל עם מוניזם ופלורליזם, עוד מעט נדבר על סובלנות. מוניזם ופלורליזם, האם מישהו יכול לחשוב על שאלה הלכתית, שאם אתה פלורליסט אתה תענה עליה כך, אם אתה מוניסט אתה תענה עליה כך? כי אז זה נותן לי אפשרות, דרך הנפקמין, לנסות להכריע את השאלה המטה הלכתית הזאת. אוקיי? זה בעצם המטרה שלי. עוד פעם? שמה? מה זה אומר? זה לא מכריע כלום, נכון? הם מנוגדים אחד לשני, כי הם חושבים אחרת, מה לעשות עכשיו? אחד מהם צודק, אבל איך תדע מי? ספרדים חושבים שהם צודקים, ואשכנזים חושבים שהם צודקים. אז עדיין הם ינהגו כל אחד כמו שהוא חושב. זה לא יכריע. קיומם העובדתי של דעות שונות, הוא ודאי עובדה, זה ברור שיש דעות שונות, עובדתית. השאלה, מה קורה ברמה הרעיונית? האם יש אמת אחת או לא? תראו, השאלה, אני מציע לכם שאלה נורא פשוטה. אני רוצה להכשיל אותך בדבר שלדעתי הוא מותר ולדעתך הוא אסור. אוקיי? אם אני פלורליסט, אז...
לא הכשלת אותי.
פוך. אני מכשיל אותך בדבר שלדעתך הוא אסור ולדעתי הוא מותר.
בסדר,
אז ודאי שהכשלתי אותך. אם אני פלורליסט, זה אומר שההלכה באמת זה אסור. למרות שמבחינתי זה נראה מותר. אבל שנינו צודקים אותה מידה, אני פלורליסט. אז אתה אמור להתנהג כמו שאתה חושב. אז אסור לי להכשיל אותך. אבל אם אני מוניסט,
אתה חושב
שאתה צודק? אני צודק, ואתה טועה. זה שאני מכשיר אותך בדבר מותר ואתה חושב שהוא אסור, בעיה שלך, מה אכפת לי? אני לא הכשלתי אותך בדבר אסור, דבר מותר. אגב, שימו לב, לקח נורא מעניין. הרבה פעמים אנשים חושבים שלהיות פלורליסט זה לכולה ומוניסט זה לחומרה. הנה פה דוגמה לזה שפלורליזם מוביל לתשובה לחומרה. ומוניזם, כן, התפיסה שיש אמת אחת, היא דווקא מובילה אותי לכולה פה, בהקשר הזה, לא לחומרה. אז הנה למשל נפקמינה, אז אם אני אמצא סוגיה שבה אני אוכל לבדוק מה ההלכה בסיטואציה כזו, היא תוכל לעזור לי להכריע בין התפיסות מוניזם מול פלורליזם, ואחרי זה נראה גם מוניזם סובלני. יש סוגיה כזאת, וזה נהיה לקמוס נהדר, שאומר תשובה שונה לכל אחת משלוש הקטגוריות. פלורליסט יענה כך, מוניסט סובלני יענה כך, ומוניסט לא סובלני יענה כך. סוגיה בסוכה בדף י'. לא, שם זה סיפור קצת אחר, כי שם רבן גמליאל, דיברנו על זה במבוא ההיסטורי, כי שמה זה קידוש החודש ועיבור השנה. בקידוש החודש ועיבור השנה יש סמכות מנדטורית לנשיא הסנהדרין. הוא קובע גם אם הוא טועה. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו אנוסים, אז כך ששמה זה לא דוגמה כל כך טובה. יש סוגיה שעושה את העבודה הזאת, ואנחנו נדבר עליה בפעם הבאה.